ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף חף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת פרק שלישי בשולי דף חף דלת, פרק כל גט. הנושא שמופיע בשוליים של הש"ס עוזר הגמרות שלנו, כתבנו מה נחשב גט שנכתב שלא לשמה. עכשיו המשנה. כל גט שנכתב שלא לשום אישה פסול. כיצד? כפי שאמרנו מקודם, שלא לשום אישה, הכוונה שלא לשמה. היה עובר בשוק ושמע כל סופרים מקרין. כל סופרים הם כותבי גיטין, והם מקרין את הנוסח הבא, נוסח של הגט. איש פלוני מגרש את פלוני ממקום פלוני. אז זה מה שאותו עובר אורח שמע ואמר. אז אותו אדם ששמע את הסופרים קוראים את הנוסח הזה, מה הוא אומר? זה שמי וזה שם אשתי. אז ומטרתו זה לקחת את מה שהם אותם סופרים מכינים ולהשתמש בזה כגט לגרש את אשתו. אומר המשנה, פסול לגרש בו. הרי הם לא התכוונו לשם האישה שלו, רק במקרה הוא שם לב שהשמות מתאימים, ולכן מאחר שהם הכינו את מה שהם הכינו, אבל לא כוונה לזוג הזה, אז הוא לא יכול להשתמש בו כגט. יתר מכן, אנחנו בגמרות המסומנות משתמשים כעת בצורת מעוין, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו יתר מכן, זה הביטוי שאנחנו מבליטים, תוספת חידושים עד כמה נחשב הגט שלא לשמה. כפי שראיתם, כתבנו מספר אחד בקשר לסיפור של אותו עובר אורח, היה עובר בשוק, ואנחנו נתקדם וזה מדורג כפי שאנחנו נבין בהמשך. אני אומר מדורג, כאן יהיה עוד מקרה, אבל הוא יותר מחודש, יש חידוש יותר גדול פה. במילים אחרות, המקרה הראשון אנחנו יכולים להבין בקלות למה שהוא פסול לגרש בו. בואו נשמע דוגמה, מקרה אחר שיש בו חידוש יותר גדול. יתר מכן, כתב לגרש את אשתו ונמלח. בן אדם כתב גט ממש עם כוונה לגרש את אשתו, אבל הוא חזר בו מלגרש. מצא בן עירו ואמר לו, שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך. מה כוונתו של אותו שני? לקחת את הגט שהראשון הכין ולהשתמש בו לגרש את אשתו. פסול לגרש בו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. יתר מכן, היו לו שתי נשים ושמותיהן שוות. כתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. המילים גדולה קטנה זה רק כדי לזהות, להפריד בין שתי אנשים, אבל כפי שרשי כותב, גדולה וקטנה לאו דווקא. אז אמרנו פה שלמרות שמדובר בגבר שעומד לגרש את אשתו, והוא כתב את הגט בכוונה לגרש את הגדולה. אחר כך הוא החליט, לא, אני אגרש את הקטנה. אבל כשהוא הכין את הגט, לא היה לו כוונה על הקטנה. לכן לא יגרש בו את הקטנה. יתר מכן, אמר ללבלר, בן אדם אומר ללבלר, לבלר הוא סופר, הוא כותב גיטין. כתוב, כלומר גט, כתוב לאיזו שארצה אגרש. בינתיים אומר האדם, לא ברור לי כעת מי אני רוצה לגרש מבין הנשים, אבל אתה תכתוב את הגט, ואחר כך אני אחליט מי אני רוצה לגרש, וההחלטה הזאת אחר כך יהיה למפרע למה שאתה מתכוון בכתיבה. פסול לגרש פה. רש"י כותב שורה ראשונה, לאיזה שארצה אגרש, פסול לגרש פה, די אין ברירה. אין ברירה, אני חושב שהרבה מכם מכירים את המושג הזה, גם משתמשים במשפט, הוברר הדבר למפרע. כלומר, על פי ההחלטה בענייננו מאוחרת, זה ישקף אחורנית לשעה מוקדמת. על זה אנחנו אומרים, לא אומרים כך. אין ברירה, דלא אמרינן, הוברר הדבר, דבשעת כתיבה היה דעתו לזו, והרי נכתב לשמה. זה לא אומרים. הגמרא מתייחסת למקרה השני במשנה, לכן אתם רואים מספר 2. כתב לגרש את אשתו ונמלח, ואז עבר מישהו אחר והוא אמר שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך. אמרנו הוא לא יכול להשתמש בו, אותו שני לא יכול להשתמש בו. הגמרא רוצה לדעת אם זה המקרה השני במשנה ואלה רישה במאי, לכאורה המקרה של הרישה זה אותו דבר. נסתכל ברש"י, אלא רישה דתני איש פלוני גירש פלוני במאי, אילב אחי, אותו פלוני כתב לגרש את אשתו ונמלח. אז כשאנחנו רואים במשנה, שמענו על מי שהיה עובר בשוק והוא שמע הכנת גט, ואותו עובר אורח אמר, את השמות שאני שומע זה מתאימים לי, מה ההבדל בין המקרה הראשון למקרה השני? אז אם המשנה כבר פתחה בדוגמה, לכאורה מספר 2 הוא מיותר. הגמרא עונה, אמר רב פאפה, בסופרין העשויים להתלמד עסקינן. המקרה של מספר 1 במשנה לא דובר על שום גבר שמתכוון לגרש את אשתו. מדובר נקרא לזה בית ספר להכנת גיטין. לומדים איך להכין גיטין. וזה מה שרב פאפה אומר לנו, בסופרין העשויים להתלמד עסקינן. וזה אומר שבניגוד למספר 2, למקרה השני במשנה, שהיה בשעת הכתיבה היה כוונה לשם גט, במקרה אבמה של אותו שהכין את הגט, הוא פשוט שינה את דעתו, הוא חזר בו. במקרה הראשון זה היה לימוד כתיבת גיטין, לא היה שום כוונה לשם גט מעשי. אמר רב אשי, דייקה נמי, בקריאה מדוקדקת במשנה אפשר לראות שזה באמת הפשט במשנה, דקטני סופרין מקרין ולא קטני סופרין קוראין. שמע מינה מזה שכתוב במשנה מקרין, כותב רשי, מקרין הגדולים מקרין לתלמידיהם כך וכך, כשיבוא גט לפניך כתבהו. והזכירו שם איניש באלמה, אלמה בתלמידים עסקינן. וכפי שאמרנו מקודם, לא היה שום כוונה לשם גט מעשי, זה רק להכין את התלמידים למקרה שיבואו לידיהם במשך הזמן, שתדעו איך להכין גט. שואלת הגמרא, מהי יתר מכן? ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו הסבר המשנה, מה כל דוגמה נוספת של המשנה מחדשת. אז השאלה נשאלה, הגמרא עונה, תנא דבי רבי ישמעאל, והנה אנחנו נראה באופן מדורג מה לא קשר לגט. הדבר הראשון יהיה הכי פשוט שהוא לא קשר, וזה גם מובלט בגמרות המסומנות על ידי הפס הכפול, הבלטת כל שלב. אז מסביר תנא דבי רבי ישמעאל, לא זה שנכתב שלא לשום גירושין, כלומר לא רק המקרה הראשון של הסופרים מקרין לתלמידיהם, הרי בשעת מעשה זה לא נכתב כלל לשם גירושין, זה נכתב לשם לימוד איך להכין גט. אז זה ברור שהוא לא קשר, כי התורה מצפה שגט ייכתב לשמו, לשמה, לא לשם לימוד. ממשיך הגמרא, אלא אף זה שנכתב לשום גירושין פסול. המקרה השני היה סיפור עם אדם שבאמת התכוון לגרש את אשתו. אז זה שאחר כך הוא שינה דעתו, אבל זה לא מוריד מהעובדה שבשעת הכתיבה זה נכתב לשם גירושין. בכל זאת זה פסול, כי לא, זה פסול לאותו אדם שני להשתמש בו, למרות שהשמות דומים הכל, אבל זה לא נכתב לשמו, לשמו של השני. ממשיך הגמרא, ולא זה שנכתב שלא לשום גירושין דידי, שזה פסול, זה המקרה השני, שזה לא נכתב לשם הגירושין של אותו אדם שני, אלא אף זה במקרה השלישי שראינו במשנה, של אדם שהיה לו שתי נשים, וזה, והוא כתב לשם הגדולה, הוא לא יכול לגרש בו את הקטנה. אז אף זה שנכתב לשום גירושין דידי, מבחינת הגבר, זה הגבר שיש לו שתי נשים, אז זה נכתב לשמו. בכל זאת פסול, כי פסול לגרש בו את הקטנה, כפי שלמדנו, כי זה לא נכתב לשמה. ולא זה שלא נכתב לשום גירושין לא רק המקרה השלישי שחסר הכתיבה לשם האישה עצמה, אלא אף זה המקרה האחרון במשנה שנכתב לשום גירושין הפסול. אנחנו ראינו שבסיפה ראינו שהבן אדם הגבר אומר, תכתוב למי שאני מחליט לגרש, וזה גם כן פסול. הגמרא ממשיכה, מהי טעמה? אנחנו נראה בשורות הבאות שהגמרא מחפשת את המקור לדברים שנאמרו, ואנחנו בגמרות המסומנות מבליטים על ידי משולש הביטוי אי כתב, ובשוליים אנחנו הוספנו מה הייתי לומד מהפסוק לולי כתוב כל המקרא. זאת אומרת, אם התורה הייתה כותבת אבל בצורה חלקית, מה הייתי מסיק? ונראה מה אני מרוויח מתוספת לשון הפסוק. הגמרא, מה הייתה מה? היא כתב ונתן ספר כריתות בידה. זה לא מה שכתוב, כתוב וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. אבל אם היה כתוב ככה, ונתן ספר כריתות בידה, הווה אמינא, למעוטי הייתי חושב שסך הכל מה לא טוב, מה לא כשר, איך כמה זה לא עביד לשום כריתות. המקרה הראשון שראינו במשנה של הסופרים המקרים לתלמידיהם, שם הגט, לא, הגט שלהם לא נכתב לשם כריתות, לשום כריתות, לשם גירושין, היה רק לשם לימוד. אבל כתב לגרש את אשתו ונמלח, ואז בא אותו אדם שני ואמר שמות תואמות, זה הייתי חושב יהיה כשר דעביד לשום כריתות. השטר גט הזה נכתב לשם גיטין, לשם כריתות, זה ספר כריתות שכתוב, שמופיע בפסוק, הוא נכתב לשם כריתות. רק מה, זה לא נכתב לשם האדם השני, אבל עצם הכתיבה על ידי אותו גבר ראשון בשעת הכתיבה, זה נכתב לשם גירושין. אז אין מה כשר. אם היה כתוב כמו שאמרנו מקודם ונתן ספר כריתות בידה, זה היה כשר לשני. כתב רחמנה וכתב, וכתב לה ספר כריתות. המילה הזאת מלמדת שהמגרש הוא צריך להיות הכותב של הגט, כמו שכתוב בפסוק וכתב ואחר כך ונתן. וזה בא להפוקי המקרה השני במשנה. היא כתב רחמנה וכתב, הווה אמינא, למעוטי היי דלא איהו ככתיב לה. זה כפי שאמרנו בא להפוקי רק המקרה השני שבמשנה, בגלל שבמקרה השני אותו אדם שני הוא לא זה שכתב את הגט. אבל המקרה השלישי במשנה יש לו שתי נשים, דאיהו ככתיב לה, הגבר עצמו שעומד לגרש אחד מנשותיו, הוא כתב את הגט, הוא ישתמש בו לגרש, אימה כשר. הייתי חושב זה כשר. זה התוצאה, אם היה כתוב רק וכתב ונתן ספר כריתות, אבל כתוב המילה לה וכתב לה, אז כתב רחמנה לה שמלמד לשמה. אז מה התוצאה בשלב הזה? אנחנו לומדים שהגבר שמגרש הוא צריך לכתוב את הגט בשביל האישה שהוא בפועל רוצה לגרש. אז בשלב הזה הכל ברור, בגלל שהגענו במשנה, ועם ההבנה של הפסוק כמו שהוא מופיע וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אנחנו הגענו לאיזו הבנה שאותו גבר שעומד לגרש צריך לכתוב את הגט לשם אותה אישה שהוא מתכוון לגרש. אז עם הידיעה הזאת והלימוד במשנה המקרים 1, 2 ו-3, הגעתי לתחנה האחרונה וסייפה, למה לי? מה מוסיף לי המשנה בזה שהיא מלמדת את המקרה הסופי, המקרה הביא במשנה? אנחנו נסתכל ברשי, וסייפה מי כמשמלן. בשלב הזה אנחנו לא רואים איזה חידוש יש בסייפה. האשמינן כבר דגירושין דידי ודידה באינן. בזה שפסלנו את המקרה השלישי, אותו גבר שיש לו, יש לו שתי נשים, הוא לא יכול אם הוא כתב לשם אחת, הוא לא יכול לגרש עם הגט הזה את השנייה. אז הנה מה מוסיף לי המשנה בדוגמה האחרונה. הגמרא עונה, הקמשמלן דאין ברירה, שוב פעם רשי, דאין ברירה דלא תימה הוברר דבשעת כתיבה נמי דעתי אהה ואיקה גירושין דידי ודידה. אז למרות שבספר תיאורטית יש אותו גבר שהוא מכין את הגט, נכון, הוא פנה ללבלר, אבל הלבלר הוא השליח של אותו גבר, ולמפרע כשהוא מחליט, נגיד למפרע זאת היא שהוא התכוון בשעת הכתיבה, אנחנו אומרים פסול, אי אפשר בענייננו בגירושין לסמוך על המושג הזה של ברירה. כתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. וכאן הגמרא מדייקת. קטנה הוא דלא מצי מגרש בי, הגדולה מצי מגרש בי. מכוח הדיוק הזה, רבה מגיע למסקנה לגבי שטרות אחרות. אנחנו נדבר על שטר הלוואה. לפני שנתקדם, נעיין ביחד במה שספנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו הבלטנו עם מעוין את המילה ה, הם דיוקים מן המשנה. האם ניתן ללמוד מדיוקים אלו הלכות לגבי שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת ושטרותיהם? א', שוב פעם אני רוצה להבהיר, אנחנו רוצים לדעת אם מה כתוב במשנה, ממה שלמדנו במשנה, בוא נגיד ליתר דיוק, לדייק מן המשנה מקרים שיהיו קשורים למצב כזה. יש עיר מסוים ויש בו שני אנשים עם אותו שם, יוסף בן שמעון זה הדוגמה שבגמרא, שניים כאילו אותו שם ויש להם שטרות, א', הם מוציאים על אחרים. אם יוסף בן שמעון אחד מוציא שטר על אדם מן הציבור בטענה אתה חייב לי, הנה שטר שאני הלוויתי לך כסף, האם הוא יכול, או אולי אותו נתבע יגיד נכון לקחתי אהבה ולא ממך, מהשני אלא מן השני. בית, עוד שאלה שיתעורר בגמרא, אחרים מוצאים עליהם, אם אחד מן הציבור טוען שהוא הלווה, שהוא המלווה, הוא הלווה כסף ליוסף בן שמעון מסוים, האם יוסף בן שמעון יהיה חייב לשלם לתובע, או שהוא יכול לדחות אותו ולומר אני חייב ליוסף בן שמעון השני? סליחה, אני טעיתי פה, אחים מוצאים עליהם שאותו יוסף בן שמעון שהוא כעת נטבע יכול אולי לדחות את זה שבא לתבוע ממנו, אני לא חייב לך, אני חייב ליוסף בן שמעון השני. אנחנו נחזור למשנה גמרא. אז דייקנו ממה שכתוב במשנה שאותו אדם שהיו לו שתי נשים עם שמות שוות והוא כתב לגרש את הגדולה, הוא לא יכול לגרש בו את הקטנה, אבל הגדולה הוא יכול לגרש. אמר רבא, זאת אומרת שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת מוציאים שטר חוב על אחרים. אז אנחנו עושים כאן הקבלה, יש לנו גבר אחד, אמרנו שהוא לא יכול לגרש את הקטנה כי הוא לא כתב את הגט לשם הקטנה, אבל הוא כתב את הגט לשם הגדולה, והוא יכול לגרש את הגדולה, ולא חוששים שהגט נפל מהשני, והגדולה קייט מחזיקה בו. לא חוששים מפני זה. אם הגבר הזה כתב את הגט לשם הגדולה, והיא קייט מחזיקה בגט, אנחנו אומרים שהיא קיבלה את זה ישירות מבעלה לשם גירושין, ולא חוששים שהוא בכלל לא גירש אותה, אלא נתן את הגט בקטנה וזה נפל ממנה. אז באותו משקל, אותו תסריט, בואו נגיד נעתיק את התסריט הזה למקרה של שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, ואחד מהם מוציא שטר חוב על אחרים. יוסף בן שמעון הזה שמוציא את השטר חוב לגבות מאדם מן הציבור יכול לגבות, ולא חוששים שמה נפל אותו שטר תביעה, שטר הלוואה. לא חוששים שאולי זה נפל מיוסף בן שמעון השני, והלווה יטען יטען לאותו יוסף בן שמעון הראשון שבא לתבוע ממנו, הלווה יטען אני לוויתי מהשני. כך מסקנת רבה בסוגיה. אם יוסף בן שמעון אחד מחזיק שטר תביעה מאחד בציבור ששמו מופיע בשטר, זהו, הוא יוסף בן שמעון הראשון יכול לגבות, ולא חוששים מפני נפילת השטר מהשני. כפי שאמרנו לגבי הגבר והשתי נשים, הגדולה מחזיקה את הגט, סימן שזה גט שלה, ולא שהוא נפל מהקטנה. אנחנו חוזרים לגמרא. וכעת אביי בא בשאלה ארוכה. אתם יכולים לראות איך שזה מסומן אצלנו בגמרות. אמר לי אביי, אלא מעטה, רישא דקטני. המקרה שלפני, מה שציטטנו במקרה לפני כן במשנה, שדובר על אדם שכתב לגרש את אשתו ונמלח שלו, ומישהו אחר עבר שם ושם לב ששמו ושם אשתו זהים לאלו של הראשון. אנחנו נקרא בגמרא, אלא אמר לי אביי, אלא מעט רישא דקטני, שמי כשמך, פסול לגרש בו. ושאנחנו אולי מבינים מתוך זה, שני הוא דלא מציא מגרש בי, אותו עובר אורח, הוא לא יכול להשתמש בגט הזה, הראשון מציא מגרש בי. אבל הראשון שכתב, נכון, במשנה ראינו שהוא כתב ונמלח, אבל אם הוא לא היה משנה דעתו, הוא היה יכול להשתמש בו, הוא היה יכול לגרש בו את אשתו. והמינן, במקרה מקביל, שוב פעם בדוגמה של שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, והאמרינן, ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב. אז אנחנו נחזור על המקרים. ברישה היו שני גברים, אמרנו שהשני, הגבר השני לא יכול להשתמש בגט, אבל הראשון כן יכול לגרש את אשתו. ופה נוסיף את העיקר, הראשון יכול להשתמש בו לגרש את אשתו, ולא חוששים שמה השני כתב את הגט. בקושיית אביי, שנעבור למקרה של שני יוסף בן שמעון, אמרנו ש בעצם יש שתי הלכות, שני יוסף בן שמעון, אחד לא יכול לגבות מהשני, וגם אחרים לא יכולים לגבות מהם. אז זה שאין מוציאים זה על זה, יוסף בן שמעון, נגיד מספר אחד, לא יכול לגבות מיוסף בן שמעון מספר שתיים, כי אנחנו חוששים אולי יוסף בן שמעון מספר שתיים הוא זה שהלווה ליוסף בן שמעון מספר אחד, וגם אחרים לא יכול, אחרים, אדם מן הציבור לא יכול לגבות מיוסף בן שמעון. למשל, אם באים לגבות מיוסף בן שמעון אחד, אנחנו חוששים שאולי יוסף בן שמעון השני הוא זה שהלווה. אז איך זה מסתדר עם ענייננו בגיטין, ששני גברים, ואמרנו הגבר הראשון כן יכול, ולא חוששים שהשני הוא זה שכתב את הגט, שאנחנו מגיעים למקרים של יוסף בן שמעון והיכולת, או ליתר דיוק האי יכולת של אחרים לגבות מהם, שמה אנחנו כן חוששים שאולי יוסף בן שמעון השני זה הוא זה שהלווה. אנחנו נעבור כעת ברש"י, דיבור מתחיל, רישא דקטני כתב לגרש, שאף שמות הבעלים שווים, תדוק נמי הראשון שנכתב לשמו מגרש בי, וכי מפקה לי, כשהוא מוציא או כשהיא מוציאה את הגט, האישה של הגבר הראשון, לא אמרינן, לא אומרים את הדבר הבא, משום חומרה דאשתי, שמה לא בעלה של זו כתבו, אלא האחר. כאילו זה לא אומרים. האמרינן, במתניתין, דגט פשוט בבבא בתרא, גט פשוט זה שם הפרק בבבא בתרא, שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת, אין יכולים להוציא שטר חוב זה על זה, ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב. אדם מן השורה, מן הציבור, לא יכולים, אף אחד לא יכול לפנות ליוסף בן שמעון בטענה תשלם לי. דאמר לי, הנתבע יגיד, לא אני לוויתי ממך לחברי, לווה ממך, ומסר לך שטר זה. דאף אגב, דפליגי תנאי אתם במוצאים שטר חוב על אחרים, למרות שבמקרה שהזכרנו מקודם, בשני יוסף בן שמעון, אחד יכול לגבות מאיש מן הציבור, וזה מחלוקת הנעים, ולא חיישינה לנפילה מיד, מודו דאין אחרים מוצאים עליהם כדפרישת, כי היוסף בן שמעון שבאים אליו יגיד, אני לא לוויתי ממך השני. אז החנמי, למה בעניין שני גברים, למה שלא נאמר, לא בעלה כתבו, אלא הגבר השני, כאן הגמר משתמשת באותו דוגמה במחינת שמות, אלא יוסף בן שמעון אחר כתבו לאשתו, ונמלח ולא גרשה, והשליחו לאיבוד מדעת, ולקחתו זו שהיא רוצה להתגרש. אנחנו נחזור לגמרא. אז אביי מקשה על גישתו של רבא, שניסה להסיק מסקנות לגבי שטרות אחרים ממה שלמדנו במשנה. אביי אומר, אבל כשעושים את זה אנחנו מגיעים לדבר שלא נכון. נכון, במשנה היה ברישא מקרה שני במשנה, שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, השני לא יכול להשתמש בו אבל הראשון כן. אבל בדוגמה המקבילה בעניין יוסף בן שמעון שבאים לגבות ממנו, אנחנו לא מאפשרים את זה בטענה שכן חוששים שהשני הוא זה שכתב. אלא מה יתלך למימר? ממשיך הבעיה, איך בכל זאת במשנה אנחנו ראינו ששני גברים הראשון יכול להשתמש בו לגרש את אשתו בעידי מסירה, ורבי אלעזר היא החנמי בעידי מסירה ורבי אלעזר היא. כדי להבין מה שנאמר עכשיו בגמרא, שוב אנחנו חוזרים לרשי. בעידי מסירה שמכירים את שניהם ומעידים שראו שזה מסר לזו, אבל בעידי חתימה לא, כדאמרינן שמה נמלח זה שכתבו וחתמו ולא גירש את אשתו ומסרו לזו אשת חברו. החנמי, ממשיך רשי, בעידי מסירה ולקה למחש שמה לחברתה נמסר. במקרה השלישי שבמשנה, למה אנחנו אומרים שהגדולה הוא כן יכול לגרש? אמרנו שאדם שהיו לו שתי נשים כתב לגרש את הגדולה, לא יכול לגרש את הקטנה, אבל הגדולה כן, כי מדובר בעידי מסירה, ולכן אין לחשוש שהגבר נתן את הגט לשנייה, לקטנה, שמה לחבר את הנמסר. אבל בעידי חתימה לעולם אימא לך דחיישינן שמה את חברתה גירש, וחיישינן לנפילה. וגבי שטרי חוב נמי, אין יכולים להוציא שטר חוב על אחרים. כאן אביי חולק על רבא, שגם במקרה שיוסף בן שמעון שמנסה להוציא לגבות מאחרים הוא לא יכול, דחיישינן לנפילה, שטר חוב נפל מידי היוסף בן שמעון השני והוא התובע האמיתי. אז אם אין עדי מסירה שראו מי נתן את השטר למי, לא יכולים לגבות. אנחנו חוזרים לגמרא, ולפני שנתקדם בטקסט אנחנו נפנה לשאלהם תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו נראה צורת בית, ארבע דעות עם הגיטין הפסולים במשנתנו יכולים לפסול לכהונה מדין גרושה. במילים אחרות, האם יש מצב שגט לא מועיל להתיר אישה להתחתן עם גבר אחר? אומרים שזה גט פסול, ובכל זאת אשתה שקיבלה גט כזה היא כעת תיפסל להתחתן עם כהן. הגמרא, אמר רב, כולן כלומר כל הדוגמאות שראינו במשנה פוסלים בכהונה חוץ מן הראשון. המקרה הראשון, אותו מקרה ש מורים מלמדים, רבנים שמלמדים איך להכין גט, והתלמידים רשמו את מה שהם שמעו, זה לא יפסול אישה בכלל. כלומר, אם גבר שאמר השמות ששמעתי שמקרים לתלמידים הם שמות שלי ושל אשתי, והוא לקח את הגט הזה ונתן את זה לאשתו, היא לא תיפסל לכונה. אבל כל שאר הדוגמאות, למשל כתב לגרש את הגדולה והוא נתן את הגט הזה להקטנה, אמרנו שזה גט פסול, הקטנה הזאת לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר כי זה לא נכתב לשמה. אבל בקבלת הגט הזה על ידי הקטנה, היא כעת לא יכולה להתחתן עם כהן כי חל עליה שם גרושה, אבל לא מספיק כדי להתיר אותה להתחתן עם גבר אחר. אנחנו פונים לרשי, חוץ מן הראשון שלא נכתב לשום גירושין כלל, אבל הנח פטרי פסלי, הם פוסלים לכהונה. דריח הגט זה ביטוי שחשוב לסוגיה שלנו, זה גט שהוא אמנם לא מטיל אותה, אבל יש לו ליח הגט, פוסל בכהונה. ורשי מביא ברייתא, דתניא בפרק בתרא, האומר לאשתו, הרי את מגורשת ממני ואת מותרת לכל אדם. זה ניסוח שממש לא מתיר את האישה. במילים אחרות הוא גט פסול. אבל מה? כזה מקרה פסלה מן הכהונה. שנאמר, הפסוק אומר אצל דיני כהן, ואישה גרושה מאישה. ומה דורשים מזה? אפילו לא נתגרשה אלא מאישה, ולאחים לא הותרה פסולה לכהונה. חוזרים לגמרא, ושמואל אמר, אף ראשון נמי פוסל. כלומר, כל הגיטין, הפסולין, פוסלין. יש כעת קטע שבסוגריים, וכתבנו בשוליים, טעם הסוגריים, להראות שאחרי הסוגריים ממשיכים הדעות לגבי הגיטין שבמשנתנו, המחלוקת שבסוגריים אינו קשור ישירות לרשימה שבמשנתנו. אז אנחנו נשים לב שהקטע שבסוגריים ממשיך עד שורה ראשונה בדף חף העמוד א', ומיד אחר כך רואים זעירי אמר כולן אין פוסלים, כמו מהכונה, חוץ מן האחרון, ועוד מעט נגיע לשם. בסוגריים אומר הגמרא, ויעזדה שמואל לתעמי, אנחנו חמש שורות מסוף עמוד ב', שמואל בזה שאומר שגם הראשון פוסל, פוסל מהכהונה, שמואל הוא לשיטתו. דאמר שמואל, כל מקום ששנו חכמים גט פסול, פסול הוא פוסל, כפי שהסברנו עכשיו. חליצה פסולה, פסולה היא, החליצה הזאת לא תאפשר ליבמה להתחתן עם מישהו מן השוק, ופוסלתה מן האחים, למרות שהחליצה לא מועילה למטרה שחליצה מיועדת, אבל היא לא בשלב הזה לא יכולה להתחתן להתייבם עם שאר אחים. אם יש אדם נפטר ללא ילדים, השאיר מספר אחים, אחד מן האחים עשה חליצה פסולה, מה נחשב חליצה פסולה? רשי מרחיב הזה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אם אחד מן האחים עשה איתה חליצה פסולה, היא לא מותרת להתחתן לשוק לאדם זר, אבל היא גם לא יכולה לקיים מצוות ייבום עם שאר האחים. במערב האמרי משמי דרב אלעזר, והנה דוגמאות של חליצה פסולה, שמאל ולילה פסולות ופוסלות, פוסלות לאחים. אם מורידים את הנעל מרגל שמאל. זה לא כשר, זה לא נקרא חליצה. וגם חליצה בלילה, זה חליצה פסולה. אבל כפי שרש"י אומר, שם חליצה יש כאן, רק שלא נעשה בהכשר. לכן היא מצד אחד לא יכולה להתחתן עכשיו עם אדם מן השוק, היא לא חופשית, אבל היא גם לא יכולה לקיים מצווה ייבום עם שאר אחים. אנחנו ממשיכים לדף כ"ה עמוד א'. קטן ואנפיליה פסולות ואין פוסלות. קטן, אם הקטן הוא זה שמרגלו נשלף על הנעל, או מדובר באנפיליה שזה אינו מוגדר כנעל, הוא אמנם מיועד לנבישה ברגל, בוא נגיד משהו כמו גרביים. אם האישה, אם האלמנה חולצת גרב מרגל היבם, זה בכלל פסול, הוא מאוד פסול נקרא לזה, עד כדי כך שזה לא אפילו פוגע באפשרות לקיים חליצה עם אחד משאר האחים. אנחנו חוזרים לעניין גט פסול, האם הוא פוסל לכהונה. זעירי אמר, כולן, כל הדוגמאות של הגיטין הפסולים, אין פוסלים חוץ מן האחרון. כי שם אנחנו אומרים, אמנם אמרנו שלמדנו את המשנה שלא אומרים אין ברירה, אבל לחומרה אנחנו נגיד יש ברירה. ומה זאת, מה החומרה הזאת? היא אומרת שנכון שלא נתיר את האישה הזאת שקיבלה את הגט עם בעל שאמר טוב לאיזה שארצה, זה לא מתיר אותה, אבל זה גם אוסר אותה לכהונה. וכן הוא אבסי, כולן אין פוסלים חוץ מן האחרון, הדוגמה של ברירה. רבי יוחנן אמר, אף אחרון נמי אינו פוסל, כי אין ברירה, ובכך אינו גט כלל. כעת יש קטע בסוגריים, והם אינם לצורך דילוג, אלא להראות שעד כאן הסתיים עיקר הסוגיה, דהיינו הארבע דעות, בעניין גט פסול ומה ההשלכות לגבי כהונה, וההמשך בסוגריים שייך לדברי רבי יוחנן, והוכחה שהוא הולך לשיטתו במקום אחר. ואז יתעורר שאלה, ולמה צריך רבי יוחנן ללמד את דינו בשני מקומות? עכשיו הקטע שבסוגריים, ואנחנו גם מציינים בשוליים המקבילים שיש כאן תת נושא, שיטת רבי יוחנן באין ברירה. אומר הגמרא, ויעז לרבי יוחנן לתמי, בזה שהוא אומר אין ברירה, הוא לשיטתו, הוא עקבי. דיאמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו לקוחות הם ומחסירים זה לזה ביובים. מי שלא מכיר דיני יובים, אז נגיד שאחד מההלכות הרבות הקשורות ליובים זה שאנשים שבמשך 50 שנה מיובל ליובל שרכשו קרקע, קנו קרקע, בבוא היובל הקרקע חוזרת לבעלים המקוריים, הבעלים שהם בעצם ירשו את הקרקע מאבותיהם ואבותיהם מאבותיהם עד ליהושע בחלוקת הארץ. אז מה קורה כשיש ירושה, אדם נפטר, השאיר נכסים, השאיר מגרשים, קרקעות, והקרקעות אלו חולקו בין האחים. בבוא יובל, אומר רבי יוחנן, כל מה שחילקו בירושה של אביהם חוזרים למצב הקודם, כלומר חוזרים להיות, נקרא לזה, גוש אחד, וזה הכוונה שהם נחשבים, אחים שחלקו בירושת אביהם, הם נחשבים כלקוחות, כמו שאמרנו מקודם, ובבוא יובל מחסינים זה לזה ביובל. ובמילים אחרות אנחנו אומרים אין ברירה. מה היה אם היינו אומרים יש ברירה? היינו אומרים שהחלק שהגיע לכל אחד מן האחים זה החלק שהיה מיועד לו מההתחלה, ואם כך אז זה המשך הירושה בין מאביו עד יהושע. אבל אנחנו לא אומרים כזה, והתוצאה מכך שאותם אחים שחלקו בירושה הם מחסירים את הכל לקדמותו ומחלקים מחדש. אז הנה עוד דין של רבי יוחנן שאומר אין ברירה. אומר הגאו צריכה, אני צריך לשמוע מרבי יוחנן את הדין הזה בשני המקרים, גם במקרה של אחים שחלקו אומרים אין ברירה, וגם לגבי המקרה של גט שנכתב בתנאי ברירה שהוא אינו גט כלל. הוא צריכה, וגם סימנו את השורות הבאות כנקודה ארוכה, זה מה שנקרא צריכותה. דאי איתמר בה, המקרה הרביעי במשנה, בה כמר ביוחנן דאין ברירה, משום דבאינן לה לשמה, זאת אומרת בשעת הכתיבה זה היה צריך להיות ברור למי הבעל מתכוון לכתוב את הגט בשעת הכתיבה, וזה אומר לא משהו אחר, לא איזו החלטה מאוחרת שישקף חזרה לשעת הכתיבה, לא, ברינן לה וכתב לה בשעת הכתיבה צריך להיות כבר נשמע. אבל אתם בניין אחים שחקו מחר הוא דאמר רחמנה להדר ביובל, היינו חושבים שרק מחירה ממש זה מה שחוזר ביובל, כפי שאמרנו מקודם, אנשים שלקחו קרקעות, קנו קרקעות, זה מה שחוזר ביובל. אבל ירושה ומתנה לא, הם לא חוזרים ביובל, כי יש ברירה. ויש מינן שדה שאומר לנו שגם בירושה ומתנה חוזרים בגלל שלא אומרים ברירה, משום דלחומרה. התוצאה מכך שאנחנו אומרים אין ברירה הוא לחומרה, אינמי כתחילה, אנחנו שואפים להיות כמו שהיה בהתחלה. אנחנו נסתכל ברשי, דלחומרה מחזירים, זה שאומרים מחזירים זה לזה ביובל, חומרה היא, ואינמי הווה מספקה לה, גם אם היינו מסופקים אז היא לחומרה, היינו נוקטים קו כזה לחומרה. אבל אינו פוסל, מה שאמרנו שהגט שכתוב בתנאי ברירה לא פוסל לכהונה, כולה הוא, אז אנחנו אומרים שהיא עדיין קשרה לכהונה, והיא לאו דפשיטה דאין ברירה. אם לא היינו במצב כזה שזה פשוט שאין ברירה, לא אז היא לכולה, ובכל זאת רבי יוחנן אומר שהיא קשרה לכהונה, סימן שאצל רבי יוחנן זה ברור שאין ברירה, וממילא הגט הוא פסול לגמרי ולא, אין כאן אפילו ריח הגט. ממשיך רשי, אינמי כתחילה, כשם שמתחילה הייתה ולא חלוקה לאיש אחד, כך יחזור ביובל לאיש אחד, וטעמה שמחזרים ביובל לאף משום דאין ברירה הוא. נחזור לגמרא, אבל הכה בגט שאנחנו אמרנו אינו פוסל זה כולה, אז אימה לא, אז הייתי חושב שבמקרה כזה אנחנו נאמר יש ברירה, ויהיה גט כדי להחמיר עליה. צריכה, לכן צריכים רבי יוחנן לומר את דינו גם בעניין הגט, שאין ברירה. והתוצאה מכך, כפי שרבי יוחנן אמר, שהיא אינה פסולה בהמשך להתחתן עם כהן. עד כאן שיעורנו להיום.